הפותח בכל יום. אני יודע משיל דירשו. יום רביעי, פרשה סמיקץ, כ"ה בכסלו תשע"ח. יום לאחר פטירתו של מורון הגאון רב אהרן יהודה לייב שטיינמן זכר צדיק לברכה, שכל עם ישראל שרוי באבל ובצער על פטירה של גדול הדור, כמובן שנביא דברים משמו, דברי תורה, דברי חיזוק וסיפורים. מה עוד נביא בעזרת השם? מה למד הגאון רב חיים מויזר גרודז'ינסקי זכר צדיק לברכה מהדלקת נרות של מי? של החיית מקרקוב. ניגע גם בענייני הלכה כמובן, עניין הדיון מעל חנוכה, ונדון בנושא האם אפשר להדליק נרות חנוכה בפתילה שמצופה בשעבה. אז נתחיל מוריי ורבותיי בסיפור היומי על הרב שטיינמן. פעם מורון הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה נסע ללונדון לאספה של גבירים כדי לדרבן אותם לתמוך באברכים המלא תורה. באמצע האספה קם אחד ושאל אותו, למה הרב מפריח את עצמו כל כך בשביל האספה הזאת? האם אין כבר עודף של אברכים? יותר מדי אברכים? ענה לו מורון זצ"ל, אני גדלתי בבריסק ושם רוב המשפחות היו עניות. היה ממש קצת משפחות שהיה להם כדי צורכן, ורק שתי משפחות היו עשירות בכל העיר, שתי משפחות. והנה הוסיף הרב שטיינמן ואמר לו, אנחנו רואים שבדור שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן כזה שפע ואושר להרבה אנשים. אז אני חשבתי, אמר לו הרב שטיינמן, שהסיבה היא שהקדוש ברוך הוא נתן כזה שפע, בגלל שהוא חפץ בהרבה לומדי תורה. ולכן הוא נתן לכם אושר, כדי שתוכלו לזכות במעלה הגדולה. שבזכותכם יתרבה בעולם שפע של לומדי תורה. אבל אם אתם חושבים לפתור את עצמכם בטענה שיש עודף לומדי תורה, אז גם הקדוש ברוך הוא יאמר, מה צריך כל כך הרבה עשירים? זה סיפור המרתק שמופיע בספר שלמי שמחה. ונעבור למדור פניני הפרשה. אז המדרש מביא על יוסף, אשרי הגבר אשר שם בהשם יפתחוי, זהו יוסף. פעם אחת הגיע אברך למורון הגריל שטיינמן זצ"ל לבקש ברכה לפרנסה. תוך כדי שהוא מבקש ממנו ומדבר איתו, עומד שם בחדר יהודי נוסף, והוא שואל אותו, אנחנו הרי מבקשים מברכת המזון ונועל תצריכנו, השם אלוקנו, לא לידי מתנס בשר ודם, כי אם להיות חם לאו. אז איך אני אפרנס את הילדים שלי ואני אחתן אותם בלי הלוואות? ככה שאל אותו יהודי שהיה גם כן בחדר. רבינו הגיב בכאב, הוא ענה לו, אתם יודעים למה אנשים לא זוכים לסנועת הדשמיה בממון שלהם? אתם יודעים למה התפילה לפרנסה לא מתקבלת? כי הוא לא מאמין מספיק שהקדוש ברוך הוא יכול לזון אותו ולמלות את כל המשאלות שלו. ואז הגביע רבינו את קולו והוא שאל, האם אתה דואג לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צריך את העצות שלך? הוא יודע לבד איך לתת לך. כן, כן, כן. לא במתנת בשר ודם. ככה אמר הרב שטיינמן לאותו אברך, כפי שמופיע בספר שיח יוסף. ונספר על רב חיים מויזר גרודז'ינסקי, זכר צדיק לברוכה, שבאחד מימי החנוכה יצא לו שהוא היה בעיר קרקוב. ובשעת הדלקת הנרות, אז המעיל שלו נתקע במסמר, שעה תקוע בקיר ונקרע. אז רב חיים מויזר מיהר לבית של החיית המקומי שם, שיתקן לו את זה, ופותח לו החיית ואומר לו שהוא עוד לא ידליק נרות, והוא מבקש שהוא ימתין לו, שהוא ידליק נרות, אסור הרי לעשות מלאכה עד אחרי הדלוקה. בסדר, רב חיים מויזר אמר, אני אחכה. הוא התיישב בבית של החיית, והוא מסתכל על החיית איכשהו, אני מכין את עצמנו הדלקת נרות. הוא רואה שהוא מוריד את המעיל, מתעטף בבגדי שבת, וכך הוא מברך על הנרות בשמחה, בהתלהבות. חיים מויזר התפעל מאוד מההדלקה של אותו חיית, והוא אמר, אם זה המדרגה של החייתים בקרקוב, סימן שהמעלה של כל יהודי העיר היא המעלה מאוד גבוהה. ולא פלא שמקרקוב יצאו גדולי עולם, שהאירו את כל העולם כולו בתורה שלה. מדור קניין חוכמה פרקי אובס. אז כתוב במשנה, בפרק א', סוף הפרק, משנה ט"ז, והסתלק מן הסופק. איך מסתלקים מהספק? תשמעו סיפור. איזה תלמיד חכם אחד הגיע בפורים מוקדם בבוקר בהשכמה לבית של הרב שטיינמן, והוא מביא לו $5,000 מזומן. בשביל מה? שיעביר אותם לאיזה אברך שמתבייש, מתבייש לקחת כסף, ואם הרב שטיינמן יביא לו אישית, ישלח לו, אז הוא יקבל. בסדר, הרב שטיינמן שמע, קיבל. אחרי כמה שעות הודיעו לזה שהביא את הכסף, שהרב שטיינמן שרוי בצער, הכסף נעלם. מחפשים אותו כבר הרבה זמן בבית, הכסף איננו, וכנראה שהוא נגנב. למחרת, בשושן פורים, קרא רבינו הרב שטיינמן זצ"ל לאותו תלמיד חכם שהביא לו את $5,000, ואמר לו שמעיקר הדין, לא היה לו דין שוימר, אלא רק שליח, שליח להעביר את הכסף. אז מעיקר הדין הוא לא חייב. אבל הוסיף הרב שטיינמן ואמר לו, אני הרי עוד מעט יבוא לעולם האמת. ושם ישאלו אותי לעניין דיני שמיים, כמה הייתי אחראי. אולי תהיה עליי איזו תביעה. לכן אמר לו הרב שטיינמן, אני אשלם את כל הסכום. והוא הוסיף ואמר, בינתיים בפורים עצמו כבר נתתי לאותו אברך מהכסף שלי כמה מאות דולרים שהיו אצלי, והיום אני כבר הגשתי בקשה של הלוואה לרב נוי וירט, בעזרת השם בימים הקרובים אני אקבל את הגמ"ח ואני, בשביל שאני אחזיר אותו בתשלומים, ואת הכסף אני אשלח לאותו אני. והוסיף וסיים לרב שטיינמן, תדע לך, כדאי לשלם גם $150,000, כדי לחסוך שאלה אחת פחות באותו עולם. והוסיף אותו תלמיד חכם בעל המעשה וסיפר שהגריל שטיינמן התאמץ במשך שנה שלמה עד שהוא הצליח לפרוע את החוב שלו. ולמה? כמו שהוא אמר, שתהיה לו שאלה אחת פחות בעולם הבא. סיפור נפלא שמופיע במאחורי הפרגוי. ונעבור לענייני הלוכה בעניין הדיומים, שזה על חנוכה כמובן. האם אפשר להדליק נרות חנוכה בפתילה שמצופה בשעבה? ראשית נקדים ונאמר שכל סוגי השמנים, הפתילות והנרות, קשרים להדלקת נרות חנוכה. אלא שמצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. והסיבה היא שבשמן זית נעשה הנס במנורה של בית המקדש. ולגבי הפתילות, פתילות צמר גפן או פשטן שהאש נאחזת בהם כראוי, לכן בהם מצווה מן המובחר. והמדליק בנרות שעבה חלב וכיוצא בהם, אז יעדיף את אלו שהאור שלהם צלול יותר. שמן זית מוקשה, שיטת הרב אוזנר, שאפילו שהוא פסול להדלקה בבית המקדש, ואם כן הוא לא דומה לשמן שנעשה בו הנס, בכל זאת כן מתקיימת בו מצווה מן המובחר של הדלקה בשמן, כיוון שהוא עתיד ללימס, והנר למעשה ידלק, ידלק למעשה הנר חנוכה בשמן זית נוזלי. זה שיטת הרב אוזנר. אמנם שיטת רב ניסים קרליץ, שהשמן צריך להיות דומה לשמן שנעשה באונס. אבל הוא הסתפק בעצם העניין, האם שמן מוקשה באמת פסול להדלקה במקדש. ולעניין ששמו התחלנו לגבי פתילות שמצופות בשווה, דעת הגאון רב שלמה זלמן נוירבך והגרש ווזנר, שמתקיימת בהדלקה שלהם המצווה מן המובחר של הדלקה בשמן, וזה לא נחשב כהדלקה בשעבה. ולמה? כיוון שהשעבה מיד נמסר, וגם שהשמן והפתילה נחשבים לגוף אחד. וכן דעת רב ניסים קרליץ, בגלל שהפעולת ההדלקה מתייחסת לכל משך זמן הבהירה של הנר, ולא לשנייה הראשונה, ובהמשך הרי תיבר הפתילה בשמן. אכן שיטת הגאון רבן ציון אבא שאול זצ"ל, שזה לא נקרא דלקה בשמן, אלא בשעבה. נו, אז אם יש לו כאלה פתילות, מה הוא יעשה? יסיר את השעבה מהנר לפני הדלקה, וככה הוא יוכל להדליק על שמן. זה יקרה שהוא מדליק בשמן זית. כעת יש לנו פה מאמר מהרב לוסטיגמן, סקירה מרתקת על האלון הנפלא לקראת שבס, סקירה שבועית על התכנים, הרעיונות, המשלים והסיפורים. כל מה שקובץ יחדיו לגיליון המיוחד לקראת שבת, לכבוד ימי חנוכה. אז הרב מיישה הרמן מעניק לנו סקירה קצרה ותמציתית. השבוע מקדים ואומר שלאחר סגירת הגיליון, התבשרנו יחד עם כל עם ישראל על ההסתלקות של מורון הגריל שטיינמן זצ"ל. בגיליון הזה אנחנו מביאים בפני הקוראים מעט שביבי אור ממי החנוכה בצילו של מורן זצל, שבדיעבד הם מקבלים משמעות מיוחדת בדיוק בימים האלו. ויהי רצון שיהיו לנחת רוח לנשמתו בגונזי מרומים. העלון הוקדש הפעם כמעט במלואו כמובן לעניינים שקשורים לחנוכה, ויש בו מגוון דיונים ותקצירים הלכתיים, כמו למשל הפולמוס המיוחד סביב השאלה שמיוחסת לגאון רב חיים בריסקר. איך הדליקו נורות בבית המקדש בשמן של נס? הרי זה לא שמן זית, לכאורה. והאם באמת הגר"ח שאל את השאלה הזאת, או שמא נפלה טעות בידי מי ששאלו אותה משמו? בין היתר, נספר, אומר הרב מוישה הרמן, על ימי החנוכה בצילם של מורון ורבונון גדולי ומורי הדור. הגאון רב חיים ביכל שיינברג זצ"ל, כמו שמתאר תלמידו חביבו הגאון רב צבי שרלין שליטה. הדלקת נרות במעון קודשו של מורון פויסי כדור הגרש ווזנר זצ"ל, כפי שתיאר מקרובו הרב הגאון רב חיים אברום ויזל. הבאנו השבוע גם סיפור מופלא על האב הסטוירה של רבינו אור שמח, רבי מאיר שמחה מדווינסק, ועל הסגולה המיוחדת והמפתיעה שלו להבנת תוספות קשה. כמו כן מובאים ציטוטים מפיו של ראש ישיבת קמניץ, הגאון רבי יצחק שיינר, שמספר על ימי בחרותו בפיטסבורג, פיטסבורג הרחוקה, כשהוריו שהיו רעים ושלימים לא ידעו כלל כי קיימת ישיבה בארצות הברית, וכששמעו על כך הוא בדיוק החליק בשלג והרגל שלו גובצה למשך 3 חודשים. נו, ומה היו איתו? בסופו של דבר הוא הגיע לישיבה בזכות הדמעות המרובות של אמא שלו, והוא זכה להגיע לגדלות. נספר גם על המקרה בו ביקרו 3 עורכי דין יפנים אצל מורן הגרש ווזנר רצל, ולא נחה דעתם עד שביקשו להצטלם איתו ביחד, והטרחה שמורן טרח בעניין של פדיון שבויים. אז כאמור נביא גם מעט שביבי אורה ממי החנוכה בצילו של מורן ראש הישיבה הגריל שטיימן זצ"ל, ונספר מה קרה כשנדיב גדול העניק ליבודל חיים טוב עם הגאון רב חיים קנבסקי שליטה מנורה מפוארת בתכלית האדר והפאר, אבל הגר"ח קנבסקי לא רצה להשתמש בה. ולמה? כי המנורה שברשותו, ממי יש לו אותה? היא הוענקה לו על ידי הגאון רב אריה לוין זצ"ל, שהרבנית עליה השלום, כידוע, הייתה נכדתו. ללקט גם פתיתים משולחן גבוה, שולחנו של הגאון רבי נתן צבי פינקל, זכר צדיק לברכה, שהסביר איך הוא זכה לזה, שאפילו בסוף ימיו, כשהוא היה חלוש מאוד, הוא הצליח להגיע מדי יום ביומו לתפילה שחרית בציבור. ונספר על מה שהנהיג הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל בישיבת לייקווד ימי חנוכה, כמו גם מה שהיה הגאון רבי חזקאל אברמסקי אומר בכל פעם לפני שהוא הדליק את השלבת בנרות החנוכה. בהמשך נביא גם מדבריו של מורן הרייבד ודגון רמושה שטרנבוך שליטה, שמתאר שיחה שהתקיימה בין אמא שלו, הרבנית הצדקת עליו השלום, לבין גדול הדור, הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, השם ייקום דמו. באיזה נושא השיחה הייתה? בעניין חובת ההשתדלות ומידת הביטחון. והאם השתדלות בגשמיות לצורך רוחניות נחשבת למצווה בפני עצמה? השבוע גם הבאנו 2 מעשים מלאי הוד שמעוררים רטט של קדושה וכיסופים משתי גדולי עולם שזכו להדליק נרות חנוכה במסירות נפש. אחד מהם זה הרבי הקדוש מבלוז'ו, שגם נשאל באותו שעה איך הוא מברך שחיונו בזמן שמסביבו עומדים שלדי אדם מעונים, סחופים ודבועים. וכן סיפור מרתק מהגאון רב שרגו שמואל שניצלר, שכביכול שנורא למוות על ידי נאצי ארור בגלל שהוא סירב לומר דברי כפירה, אבל לאחר מכן הוא קם מאפרו והדליק נרות חנוכה בלב שמח, כשמאוחר יותר התברר שאת השמן והפתילות מי הכין עבורו, עשת מרוב זכר צדיק לברכה, שהוא שוחרר מאותו מחנה כמה ימים לפני חנוכה. עד כאן בעניין של האלון המרתק לקראת שבס. שיעור דף היומי בהלוכה, באילו אופנים מותר לפתוח חלון או דלת בשבת מול הנרות הדולקים? הדף היומי בהלוכה, האם מותר לפתוח חלון ודלת בחדר שבו דולקים נרות השבת? דלת שפונה לרחוב שבסמוך עליה מוצבים נרות דולקים, באופן שכשיפתחו את הדלת קרוב לוודאי שהרוח שנשבת בחוץ תחבא אותם, אסור לפתוח את הדלת בשבת כל עוד הנרות דולקים. בשעת הדחק אפשר לפתוח את הדלת בזמן שאין רוח נשבת בחוץ, אבל לפתוח אותה באיטיות, שעצם הפתיחה עצמה לא תגרום לתנודת אוויר חזקה שתחבא את הנרות. ואותו דבר, חלון שפונה לרחוב שהנרות סמוכים אליו. אם פתחו את הדלת או החלון והנרות לא קבעו, מותר להשאיר אותם פתוחים, כיוון שרק רוח שבא בשעת פתיחת הדלת והחלון בידי האדם, זה נחשב למעשה של האדם. אבל רוח שבא אחר כך, אז היא לא מיוחסת לפעולת האדם, וגם אם תחבא את הנרות, הרוח שלאחר מכן אין בכך כל איסור. עוד נושא מעניין, האם מותר לעבור, ללכת ליד הנרות, כשהדבר גורם לא לחיבוי כמובן, אלא נענוע להבות. שינוי צורת הלהבה שלא משפיע כלל על גודל הלהבה, אין בו איסור מה ורומך בה, ולכן מותר לפתוח דלת בשבת מול נרות דולקים, כשאין חשש שהנרות יחבו, כמו שאמרנו לעיל, גם אם הלהבות מתנעות ויש שינוי בצורה שלהם. אותו דבר מותר לעבור בסמוך לנרות, כשהדבר גורם לנענוע של הלהבות, אבל לא לרוץ או לעבור בחופזה סמוך אליהם, כי זה פסיק רישה שיגרם שינוי גם בגודל הלהבה. עוד עניין, מותר להניח בשבת כיסוי של פח על להבות הקיריים, או להניח עליהם סיר, כן? באופן שכמובן אין שיעור, אין איסור של שיעה וחזורה. ולמה? כיוון שהפעולות האלה, הגם שהן גורמות לשיתוח הלהבות, אינם גורמות לשינוי של הגודל שלהם. נושא נוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, האם מותר לפתוח דלת של מקרר בשבת? במקרר, כמו במכשירים חשמליים רבים, יש חלק שנקרא תרמוסטט, רגש, שמה התפקיד שלו? הוא מרגיש את מידת החום שבסביבה של אותו חלק, ועל פיה הוא מפעיל את המנוע של הקירור או מחבא אותו. ממילא שפותחים את הדלת של המקרר, אז זה גורם לכניסה של אוויר חם שעשוי להפעיל מיידית את המנוע באמצעות התרמוסטט. אז נחלקו הפוסקים בנוגע לפתיחת הדלת בשבת. יש אומרים שמותר לפתוח בשעה שהמנוע פועל. ולמה? כיוון שאז תגרם רק הערכה של פעולת המנוע שכבר פועל. ואילו כשהמנוע אינו פועל, עשויה להיגרם ההפעלה של המנוע מחדש. זה שיטה אחת. יש שיתיר לפתוח גם בשעה שהמנוע אינו פועל, ויש אוסרים לפתוח גם בשעה שהמנוע אינו פועל, מחשש שיפתחו גם בשעה שהמנוע פועל. או להפך. במקרים רבים, במקררים, שבימינו, צריך לדעת שיש בעיות רבות נוספות, חוץ מהבעיה של התרמוסטט, וצריך לקחת את זה בחשבון. מקררים שיש בהם נורה, שאינה מנותקת אלא נדלקת עם פתיחת המקרר, לכל הדעות אסור לפתוח את דלת המקרר. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, חדר שדולק בו אור חלש, והגיע גוי והדליק אור נוסף. מותר ליהנות משני האורות יחד הנאה כזו, שהיה ניתן ליהנות מאור הראשון לפחות בשעת הדחק. באזורים עקרים, מותר לומר לגוי בשבתות החורף להפעיל תנורי חימום והסקה עבור ילדים קטנים, וכשקר במיוחד, מותר לומר לגוי להפעיל את החימום גם עבור הגדולים. ולמה? כיוון שלעניין קור כבד נחשב כל אדם כחול ישענו בסקונה. ונחלקו הפוסקים בנוגע לאמירה לגוי להפעיל מזגן או מעברר ביום חם במיוחד. האם כל אדם נחשב כחול גם לעניין חום כבד? ונזכר מה למדנו לפני 100 ימים. האם הנחת סיר על גבי בלך, כן, זה הפח, חתיכת פח שמונחת על האש, נחשבת להטמנה במקצת. חכמנו ז"ל אסרו להטמין סיר שיש בו תבשיל בדבר שמוסיף חום לתבשיל אפילו מערב שבת, ובשבת עצמה גם בדבר שלא מוסיף חום. ונחלקו הפוסקים האם הטמנה במקצת, כלומר כיסוי ועטיפה של חלק מהסיר בלבד, אף היא אסורה. ולדעת המתירים יש דעות שונות בקשר לשיעור של החלק המגולה שמחשיב את ההטמנה לבמקצת. דעה אחת אומרת שאם החלק המגולה הוא בגובה הסיר, באופן, לא דעה אחת, באופן שהחלק המגולה הוא בגובה הסיר, יש אומרים שצריך לגלות לפחות מחצית מגובו, ויש אומרים שמספיק בגילוי שמפחית משמעותית את החום שלו. אם החלק המגולה הוא בהיקף של הסיר, יש אומרים שצריך לגלות את רוב ההיקף, ויש אומרים שמספיק קרוב לשליש מההיקף. גילוי חלק מהסיר במקום שהם כנגדו תבשיל בתוך הסיר, וזה נחלקו הפוסקים אם זה מועיל. והנחה של סיר על גבי בלך או פלטה, לכל הדעות, זה לא נחשב להטמונה. ונעבור למדור דף היומי בבבלי. האם קורבן גדול הוא חשוב יותר? איך היו מקדשים את כלי המקדש? ועוד שאלה, למה אסור לומר פסוקים לסגולה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת שבוע דף ט"ו. ונעבור כעת למדור החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. מוריי ורבותיי, הצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. לפעמים, שמירת התורה והמצוות כרוכה בניסיונות גדולים, גדולים מאוד. אבל כידוע, עמידה בניסיונות היא זאתי שמרוממת את האדם ומעלה אותו בדרגה. וכפי שאמרו חכמים, ניסיון, מה הפירוש של המילה ניסיון? מלשון נס, נס להתנוסס. ההלכה שנלמד היום בסדר הלימוד היומי בחפץ חיים, היא עוסקת בדיוק בשעת מבחן שכזה. אדם שהמעסיקים שלו טובים ממנו לספר מי עשה איזה דבר כלשהו. ואם הוא לא יגלה להם, אז הם יחשדו שהוא זה שעשה את המעשה, ויפטרו אותו מעבודה. ולא יהיה לו אחר כך לפרנס את בני ביתו. כותב רבינו החפץ חיים, תשמעו את לשונו התורה. אף על פי כן אסור ככל שאר חייבי לוין שמחויב ליתן על אשר לא ולא לעבור עליהם. מי שלומד את ההלכה הזאת, אז יש לו תמיה גדולה. הרי מותר לספר לשון הרע לתועלת. נו, יש לך תועלת יותר גדולה מזה בשביל לשמור על מקום העבודה? אז בביאור המוסופים של דירשו יש לזה הסבר מספר חוט השוני. ההסבר אומר ככה, מה זה לתועלת? הגדר של תועלת שמתיר לספר לשון הרע, זה רק שיש תועלת מעצם הסיפור. כגון לספר מי גזל את אותו חפץ, שעל ידי הסיפור, הגזלה תחזור לבעליה. ואם הוא לא יספר, הוא יפסיד את ממון הנגזל. באופן זה לא נחשב כלל המעשה שלו כעבירה, והוא לא צריך לתת את כל המנוע בעבור זה. אבל לספר לשון הרע כדי שלא יסולק מעבודתו, אין בזה תועלת מעצם גוף הסיפור, אלא תועלת מסיפורי לשון הרע, שהוא מעשה עבירה, ולכן חייב לתת את כל ממונו ולא לעבור עבירה. אז זה בעניין לומר לשון הרע. ומה לגבי שמיעת לשון הרע? האם גם על זה הוא מחויב לתת את כל ממונו? אז בביאור המוסופים מביאים שם דעות שונות בעניין. הגרש הוא מנר כתב, שכאשר הוא עלול לקבל את הדברים, או שיהיה לו נוח בשמיעה שלהם, אז באמת הוא צריך להפסיד עבור כך את כל אמונו. ואף הבי שעל עבר בשבע על טייסה לא מחויבים לתת את כל הממון, מכל מקום, כאן השמיעה והקבלה זה נחשב כמייסה. ויש שיסתפק לגבי שמיעה בלי קבלה, האם זה נחשב כעשיית מעשה. לכן יש שיסתפק אף לגבי קבלה. וכדאי לעיין בביאור המוסופים את הדברים בפרוטרוט. עד כאן המדור החפצים בחיים. ונעבור רבותיי למדור המוסר היומי, מתוך חוימס הדס. אומר החפץ חיים, בריאת כל הנשמות הייתה בראשית היצירה, ונמצאות שם במעונו של הקדוש ברוך הוא, וכאשר הנשמות שבעולם העליון רואות את הנשמות של צדיקים שעולות מעולם הזה, ברוב כבוד והדר שאין לשער, אשר זכו להם על ידי התורה והמצוות, אזי כשהוא קטן לרדת לעולם הזה, היא נוראה מאוד. והן מצפות ומייחלות שיגיע הזמן שבו גם הן ירדו לעולם הזה. כיוון שמשם בא הרווח הגדול והאושר הנצחי לנפש. ומה שאמר התניא במסכת אבות על כורחך אתה נוצר, זה משום שכאשר הנשמות רואות שהנשמה תהיה מוכרחת להתלבש בגוף החור, אז הן לא רוצות לרדת בלבוש הזה. אבל לעצם העסק של ירידה לעולם הזה לרכוש תורה ומצוות, מסיים החפץ חיים ואומר, תשוקתן נוראה מאוד. ונעבור כעת למדור פרשת השבוע. יש לנו פה סיפור ודברי הלוכה והגודה ממורן הרב שטיימן זכר צדיק לברכה. אז כתוב בפרשה, כתוב בתהילים, שולח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. פעם אמר מורן הגריל שטיימן זכר צדיק לברכה, לכאורה אם נתבונן במהלך של כל הפרשה של מכירת יוסף, נראה שיש פה כל מיני דברים שהם מיותרים. ולשמה התורה מעריכה בסיפור של מהלך העניינים של מכירת יוסף וכל מי שסביב, אלא אומר הרב שטיימן יסוד. התורה באה ללמד אותנו שכל המאורעות שעוברים על האדם, גם מה שנראה לו בתחילה לרעתו, הכל מסובב בין השמיים להביא לו בסוף את הגאולה. וכמו שאנחנו רואים בפרשה אצל יוסף הצדיק, כל שלב בפני עצמו זה נראה כרע עבורו. וכאילו אין קשר בין מאורע למאורע. אבל בסוף, כל הקצוות נקשרים ומתברר שהכל, הכל היה לטובתו. שיהיה מלך ויגע גם את בני משפחתו. הוסיף ואמר מורן הרב שטיימן זכר צדיק לברכה, את אותו דבר אפשר לראות גם בימינו אנו. הנה החזון איש, ישב ולמד בווילנה, בשקט ובשלווה. לפתע יום אחד הוא החליט לעלות לארץ, בלי שום סיבה שנראית לעין. והיה ניסיונות, היו ניסיונות רבים לעצור אותו מהדבר הזה. לא עזר, ולא עזר כל הניסיונות. בסופו של דבר, החזון איש עלה לארץ ישראל, והוא חיזק את כל היישוב החדש. והוא דאג להחדיר בציבור את כל העניין של קיום מצוות התלויות בארץ. הכל זה היה בזכותו. והיום אנחנו יודעים איזה חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא בעלייה של החזון איש לארץ. אותו דבר היה עם המהר"ל דיסקין זצ"ל. שהוא היה הרבה של בריסק. משמיים גלגלו שיפקידו אצלו סכום כסף שיגנב. חשדו בו שידו במעל והוא חייב לברוח. הוא הגיע לארץ בלי שהוא ידע מה יהיה איתו, מה הוא יעשה. ואחר כך ראו שהוא משמיים נשלח לחזק את היישוב הישן בירושלים. בשולי הדברים אנחנו יכולים להוסיף ולומר שאותו דבר אפשר להגיד על רבינו זצ"ל, על מורן הרב שטיימן. משמיים נתנו בליבו להגר מבריסק לשוויץ, יחד עם ידידו הגונר משה סולובייצ'יק זצ"ל. ללא סיבה ממשית שנראית לעין, כי באותה תקופה עדיין עוד לא החילו הערכות של המלחמה לנשב, ואת החיוב של הגיוס שלו לצבא היה אפשר להסביר בממץ גם באופנים אחרים, בלי לשלוח אותו לשוויץ. והנה, מה קרה בסוף? בסופו של דבר, הנשארים בבריסק, כולם הוכחדו בשואה הנוראה. ואת רבינו וידידו, רב מוישה סולובייצ'יק זצ"ל, הותיר הקדוש ברוך הוא כמגדלור לשארית הפלטה. ובאמת גם הגאון רב מוישה סולובייצ'יק היה בשעתו תל תלפיות ואבן שואבת לכל שרידי יהדות אירופה. ואילו רבינו, מורן הרב שטיימן זצ"ל, עלה ארצה, והוא זכה להפריח את עולם התורה ולהיות לנו לעיניים לאורך שנים רבות, זכר צדיק לברכה. בהזדמנות אחרת אמר מורן הרב שטיימן זצ"ל, שהרב שח שאל את הרב מבריסק, למה יש מצוות אמונה? הרי האמונה היא כל כך פשוטה. והתשובה לשאלה שלו, שמזה שרואים כל כך הרבה אפיקורסים, אנשים פשוטים, רופאים, מדענים, אז מוכרח שככה זה הטבע של העולם, שגם בעניין שפשוט וברור, אפשר להקם את השכל ולא לראות. ולכן יש את המצווה של האמונה. היו כאלה שהגדירו את המציאות הזאת, שאנשים יכולים להיות כופרים, גם בנס הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא עשה. וזה מגזר סקוסוב, שכתוב בפסוק, השם אומר לשכון בערפל. פעם איזה יהודי שומר מצוות, הביא איתו ביחד לרב שטיימן, את אח שלו. הוא היה דוקטור לפיזיקה באיזו אוניברסיטה מפורסמת בארצות הברית. ואותו דוקטור טוען לרבינו, תשמע, חיפשתי את הקודש ברוך הוא ולא מצאתי. רבינו התחיל לצחוק, הוא אומר, תחפש בבזן שלך ותמצא אותו. קודש ברוך הוא לא משהו גשמי שמחפשים אותו במיקרוסקופים שבמעבדה שלך. לא צריך למדוד למרחקים, תסתכל על הגוף שלך ותמצא את הקודש ברוך הוא. הבריאה מעידה לבורא, הבגד מעידה לאורגו. מספרים שפעם נכנס אחד למורן הרב שטיימן והוא התחיל לשאול אותו שאלות באמונה. ענה לו הרב שטיימן, אתה צריך לדעת כי כל השאלות הן שטויות. כל הקושיות בטלות ומבטלות מול קושייה אחת. וכי יש בירו בלא בעל בירו? זו השאלה הגדולה ביותר. והוא הוסיף והסביר לו למה מכנים את הכופרים כופרים בעיקר. מה זה השם הזה כופרים בעיקר? בגלל שהקדוש ברוך הוא עיקר הכל. בלשון בני אדם, כיום, מכנים פתוח את מישהו קצת ירד ברוחניות. זה פתוח, זה סתום. על האדם להיות פתוח, זאת אומרת, להכיר את האמת. ומה זה האמת? שהכל מהקדוש ברוך הוא. והוא מדהיג את העולם ועשה את הכל. נסיים בסיפור על מורן הרב שטיימן, על חנוכה. סליחה, לא על חנוכה, ליל יום טוב ראשון של סוכות. אז רבנו פנה לנכד שלו ואמר לו בהתפעלות, תראה, תסתכל על השלבת של הנרות. תסתכל על השלבות. חלקן מעבבות, חלקן דולקות יפה. גם זה אמר הרב שטיימן לנכד שלו, מההשגחה העליונה. איזה שלבת תעבה ואיזה לא. ופעם בפסח, בחג הפסח, שרבנו ישב בחדרו והוא עסק בניסי יציאת מצרים, אז שאל אותו מישהו מה נכנסים בתמימות ככה. בשעתו יכלו להרגיש את הקדוש ברוך הוא כראון עיני כבוד. עמוד יש לפני המחנה, בירו של מיריום וכן הלאה. נו, היום? היום איך אפשר להרגיש במוחש את המציאות של הקדוש ברוך הוא? ענה לו הרב שטיימן, מי שיביט יראה גם היום ניסי שמיים. בהחלט אפשר לראות. אז השואל לא הרפא, והוא ביקש דוגמה, שדרכה יוכל להכיר ניסים של ממש. ענה לו הרב שטיימן, זה שאדם מחתן את ביתו, זה נס ממש. ענה לו בהתרגשות, תראה את זה מפילי חסדיו של הבורא בדורנו. עד כאן הסיפורים על מורן הרב שטיימן, על פי הספר רב אהרון לייב. ונסיים רבותיי, במדור התחזקות יומית. אז כתוב בחפץ חיים על התורה בפרשס כיסובוי, דבר גדול הוא להתפלל מיד אחר עשיית מצווה, משום שזכות המצווה מסייעת שהתפילה תתקבל. ומסיים החפץ חיים ואומר, משום כך אנו אומרים אורך המון אחרי ברכת המזון, משום שזה אתה קיימנו מצוות ברכת המזון. אם כן מורי ורבותיי, לאחרי שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, אז זה שוב עת רצון להתפלל על צורכינו הרוחניים והגשמיים. ועד כאן להיום, הפותח בכל יום, אני יוזל משגדיר שוב.